בציר, אין אשכול לאכול ביקורה איבטה נפשי. אומר התרגום יונתן על אתר שהנביא מיכה מקונן, הוא עמדתי לנביא בזמן שנעשו צדיקי הדור כעולות בציר. כאילו כבר נעשו עולות של בציר, אין אשכול לאכול. אני לא מוצא אפילו אשכול של הנביא לאכול. ולשון התרגום, אין אנשים חסידים ישרים וטובים לאפשר לי ללמוד ממעשיהם. עבד חסיד מן הארץ וישר באדם עין. אומרת הגמרא בסוטה ממזיין עובד, מה יש קולות? אומר רבי יהודה אמר שמואל, איש שהכל בו. אומר רש"י במקום שהכל בו, תורה מהמיטה ואין דופי ושכחה ומחלוקת. רש"י ממזיין עובד בסוטה מפרש שעד ימיהם של הזוג הזה לא הייתה מחלוקת בין חכמי ישראל. כולם היו אומרים דברים כנתינתם למשה מסיני. אחר כך המחלוקת לגבי סמיכה. רש"י בתמורה מגדיר שהכל בו תורה, יראת חטא וגמילות חסדים. הרב מיקי זצ"ל היה במהותו איש אשכולות. המון תכונות עשירות ומגוונות התמזגו אצלו, והוא כיוון אותם כמו כוונית שמנווטת את הספינה ונחשובים בסופות בסוגות, עד שמכוון אותה למי מנוחות. מיקי הגיע לישיבה שלנו תורת שרגל לפני 10 שנים, והצליח בזמן קצר לייסד ולייצב את ישיבת תורת שרגל על בסיס כלכלי מוצק וסולידי. הוא הכניס לישיבה סטנדרטים פיננסיים יסודיים וחיוניים, וניהל את הדברים כמנכ"ל ומופת. במשך השנים הוא למד להכיר את הצוות של הישיבה באופן קולקטיבי ובאופן פרטני. הוא הכיר כל רם באופן אינדיבידואלי, ויודע להעריך, להוקיר, להכיר כל אחד בנפרד עם כוחותיו וכישרונותיו. כמובן, כמו בכל צוות, התקיים בנו כשם שפרצותיהם אינם שווים, כך דעותיהם אינם שוות, אבל הפך להיות העוגן של הישיבה, שבכישרונותיו הברוכים והבנתו בנמחים ליבו ונפשו של כל אחד ואחד, הצליח לאחד את כולם בבחינת עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. ידע לפשר בין המתוסכלים והממומרים, והידי כך לעבוד שלום, ואנו באותו זמן, שכל הגיוונים יגיעו לידי ביטוי, והכל הוא עשה בחיבוקים ונישוקים. חז"ל אומרים, אם אין דעת, הדלה מיניים. כל פרשת קורח שאתמול קראנו מלאה קדושה, בקורח ועד הסוף. כשרצו לטשטש גבולות התחומים וההבדלות האלו, קורח מדבר במושגים של לידה, משה רבנו מציין את הייחודיות וההבדלה של כל אחד ואחד. מבחינה זאת היה מיקי מעבודי התווך של הישיבה שלנו. כולם אוהבו אותו, ידע לחתוך ולהכריע כשהיה צריך בתקיפות, ובלי לפחד, לא תגור בני איש, אבל מאידך גיסא, עשה את הכל במינון ובאיזון של דין ברחמים בהרמוניה נפלאה. טיפל באנשים בטיפול אבהי ובאכפתיות, אבל ידע גם כן לסוק את הדין ולבצע אותו. חזר במשנה אבות, מדברים על בן 50 כבעל עצה. הוא לא זכה להגיע ל-50, אבל היה בעל עצה נפלאה כל ימיו. המאירי מסביר שבעל עצה מורכב משני אלמנטים. א', שכל חד וחריף, ב', ניסיון החיים. מיקי הרכיב שני הדברים האלו ביחד. היה פיקח גדול, פעל קישור מופלא, לא רק בניהול כספים ובעצות חודרות ונוקבות, למעלה מהכל היה איש חזון. מלא בגדוש רעיונות איך לקדם פרויקטים ותוכניות. יצירתיות הנאלצת בכל רמ"ח איבריו ושנה גידיו, בלשון חז"ל, כל זמן שדיברתי איתו, זכרתי דברי חז"ל, כולו אומר ברקאי. היה תוסס ושמח כל הזמן, חוש הומור מפותח. ראה אתגרים לפניו והחליט שעם מאמצים אדירים ומתוכננים אפשר להתגבר עליהם ולטפס על הרים גבוהות. במילה אחת, כוח חידוש מיוחד במינו. אל תקרא בונייך אלא בונייך. היה בונה אמיתי, נדבך לגבי נדבך, לבינה לגבי לבינה, כל הזמן חלם חלומות הרבה מעל ומעבר ל10 טפחים מהקרקע. נסעתי איתו הרבה פעמים מחוץ לארץ, ושהייתי המון זמן במחיצתו. אנשים שתרמו לישיבה התפעלו ממנו מאישיותו שהקרין החן וחסד, מאהבתו לארץ ישראל, למדינת ישראל, משמחת החיים שהוא שידר, ומהחום והוורנקאי שקרן מאור פניו. באופן אישי זכיתי לקיים את המשנה בפרקי אבות וקנה לך חבר. בכל המובנים, כמו שאומר הרמב״ם, פרקטי, בעצות פרגמטיות, לשון הרמב״ם לא אוהב תועלת, כאהבת שני שותפים, חבר לדאגה, חבר לדעה, לפני כמה שנים גם כן אמר לי שרוצה להגיש יותר זמן ללימוד התורה, והתחיל ללמוד ולהיבחן כל מיני מצעות של שבת, ערבים, מדידה ועוד. התפלאתי לראות אותו במטוס ובמקומות אירוח שונים שהתארחנו, שהיה קם בשעות המוקדמות של הבוקר לשבת ללמוד בהתמדה ובשקידה. אין לי עסק בנסתרות, אבל מיקי עסק הרבה בתורת הנסתר וניסה לחנך ליטאי יבש כמוני בכיוונים האלו. אהב תורת הסוד, היה קשור לכמה גדולי אומה שהצטיינו בתורת הנגלה ותורת הנסתר. הביא אותי פעם לרב אבג'ל, זכר צדיק לברכה. כינה אותו מורו ברבו, ראיתי במו עיניי היחס הנפשי בינו לבין רבו. הוא התפעל מיד מתנותו ופשטותו וצדקותו של רבו, ובאמת, כשהוא בעצמו, אין שום ספק, הוא היה הענב הכי גדול, נחבר לכלם, כמו שנאמר, לגמרי, פורח מהכבוד על הקצה השני, אפילו גינוני כבוד לא רצה בשום פנים ואופן, ידע טוב איך לחבר אחרים, במיוחד תמידי חכמים, אבל הוא בעצמו פורח מזה כמו מן האיש. קיבל כל אחד בסבר פנים יפות. רבותיו היו בלי מספר. כל מי שזכה מיקי ללמוד אצלו, אפילו תקורה קצרה, קינה אותו מורו ורבו, בין זה עם גאון, בהשקפה מסוימת, או רב, בהשקפה אחרת, ובכל זאת, מורו ורבו. הוא אהב שני ראשי הישיבה, בדניאל, אהב אותם אהבת נפש. דיבר עליהם כל הזמן. הרבי מהכהן שליטה, בגיסו של מיקי, הרבי יום קלמנסן שליטה, אהבת נפש. למרות שהוא אמר לי שהרבה פעמים חולק עליהם, לא מסכים איתם, אבל היה קשור לישיבה בדניאל בעבודות אהבה. מי שראה אותו בתפילה, ראה לפניו יהודי ששופך ליבו בפני השם בהכנעה ובשפלות כעבד בני רבו. היה מודל ומופת בתפילות שלו. בעצם, מבחינתי, היה יהודי נסתר. מידת הצניעות אצלו הייתה דבר ייחודי. מאוד הקפיד על הנושא הזה בכל ההשלכות שלו, וקיים בעצמו את הפסוק בצנועים חוכמה. היה גאה במשפחתו, לא הפסיק לדבר על אישיותם, על התמסרותם לערכי התורה, מסירות נפש בעד ארץ ישראל, מדינת ישראל. בעצם הייתה אש קודש פנימית שיקדה בקרבו בהתלהבות יתר. וזה היה המנוע של גילבן אותו בכל הליכותיו. היה זריז וחרוץ בכל מה שעשה בהתלהבות. בו קיימתי מימיני מיכאל, ומעל ראש יש לי נקל. היה יד ימיני, כיוון אותי בתורה הכי שמח, ידיד נפש וחבר אמיתי. מבחינתי, אבידה שאין לנו תמורה. באמת היה דמות למופת, איש שיש קולות, איש שהכל בו. ולשון רשי שהזכר בקודם, בעמיתה, תורה בעמיתה, ואין דופי, ושיחל מחלוקת. ולשון רשי תמורה, תורה בירת חטא, ומלות חסדים. עסק בצורכי ציבור באמונה, אין לי מושג איך הוא הצליח לאזן כל התחייבויותיו, כל התחייבויותיו בהתמסרות, מעל ומעבר לישיבות שניהל, כולל ישיבה אחת, שתרם להם בזמנו היקר, חתיכה ראויה להתקבל, מבלי לקבל שום שכר. ובאותו זמן, התמסרות לישיבתו היקרה. אנחנו מספרנו מבנו של עולם, מדמעות של איש, לפרועת אשתו, ילדיו בקרוב. ושנזכה בקרוב, בשרות טובות, ישועות ונחמות, ריבונו של עולם, שאומר לתורתנו די, ויתהלך מיכאל אתו אלוקים, ואיננו כי לקח אותו אלוקים. תן נשמתו הטהורה, צורה בצורה החיים, ומחה השם אלוקים דמעה מעל כפנים, אמן ואמן.